המהדורה המרכזית עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, היום ה-97 למלחמה, העיר קריית שמונה שבצפון מופגזת מהבוקר מעל 30 שיגורים לעבר העיר, מעל 15 טילים שנפלו במרכז העיר. בניסי שמיים, אין נפגעים, 15 רקטות יורטו לפחות באוויר. היום החל הדיון בתביעה נגד מדינת ישראל, אותה הגישה דרום אפריקה, כביכול על הרצח עם שמבצעת ישראל ברצועת עזה. במהלך הדיון הציגו בתביעה סרטון בו נראים חיילי צהל רוקדים, שרים ושמחים, ובכך מנסים בדרום אפריקה להוכיח שחיילי צהל שמחים להרוג עזתים חפים מפשע לא פחות. במהלך הלילה האחרון כוחות צהל פושטים על כמה מנהרות ומזהים ומגלים בהם סימנים שבהם היו חטופים עד לא מזמן, חטופים ישראלים. היום בשעות אחר הצהריים צהל ממשיך להפגיז בדרום לבנון באמצעות ירי של מטוסי חיל האוויר. ראש הממשלה, שר בן גביר, קיבלו החלטה משותפת והודיעו לנציבת שירות בתי הסוהר על סיום תפקידה אחרי חודש של אימות מתוקשר בינה לבין השר הממונה, השר בן גביר. נציבת השב"ס קטי פרי הודיעה כי היא תסיים את תפקידה בעוד מספר ימים ותעביר את המידע שרכשה וצברה למחליפה שימונה על פי רצונו של השר לביטחון לאומי. צהריים התקבל דיווח ברצועת עזה כי כמה מחוסלים חוסלו בתקיפת רכב שנסע סמוך לדרום רצועת עזה, בין מרכזה לדרומה. אין עדיין פרסום על שמות המחוסלים ברכב הזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב אחר הצהריים בתגובה ראשונה לדיון בבית הדין הבינלאומי בהאג ואומר, העולם הפוך, הצביעות זועקת לשמיים, הדיון כל כולו הוא חוצפה אחת גדולה. היום עוד חיסול של שני מפקדים של החיזבאללה בדרום לבנון. עד כה חוסלו כ-160 חיילים, מפקדים ובכירים בכוח רדואן של החיזבאללה, כאשר 15 מהם מוגדרים כבכירים, כל השאר פעילים בדרגות שונות. כאמור, בסך הכל 158 פעילי חיזבאללה שחוסלו עד היום. אנחנו נדבר גם על מה שמתרחש בצפון וגם על מה שמתרחש בדרום. עוד מעט יהיה איתנו כאן בשידור חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הקבינט המצומצם, יושב ראש השר אריה דרעי. איתו נדבר בהרחבה על סוגיית המלחמה, שאלת היום שאחרי, כמובן הדיון בהאג ואילולת הבבא סאלי במוצאי שבת. פיקוד העורף מפרסם כי הפעם לא תתקיים עצרת מרכזית אחת גדולה. הציבור יכול להגיע, להישמע להנחיות, יפורסמו הנחיות מעודכנות כל הזמן, גם מחר וגם בצאת השבת, ובכל זאת התכנסות המונית לציון הבבא סאלי לא תהיה, אבל השנה ההילולה אחרי השיפוץ הרחב שנעשה בשטח כולו ובציון עצמו. על כל אלו ועוד בהמשך המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם, ואנחנו ממשיכים להתפלל לבשורות טובות וחודש טוב למאזינים. אנחנו רוצים לפנות עכשיו לחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הקבינט המצומצם, יושב ראש אס, הרב אריה דרי, ערב טוב, חודש טוב ובשורות טובות.
חודש טוב, בשורות טובות ושלום.
קודם כל, לפני שנפתח עם ענייני המלחמה וקבינט והג, אנחנו ממש בערב ההילולה, במוצאי שבת, ההילולה של בבא סאלי, זכותו תגן עלינו, ששומר על אזור הדרום וצריכים עכשיו הרבה הרבה זכויות שלו למעלה.
כן, לא רק על אזור הדרום, על כל ארץ ישראל. בבא סאלי הקדוש, 40 שנה לפטירתו, אני נזכר בלוויה שלו, שזכיתי להשתתף בה, ואין ספק, כל שנה זה אתגר, השנה זה אתגר עוד יותר גדול, מכמה בחינות. אחד, ברוך השם, זכינו השנה באמת לעשות שיפוץ ושינוי גדול מאוד בכל הרחבה, בכל הציון. אני באמת משבח את שר הדתות, הרב מלכיאלי, ומנכ"ל משרד הדתות, יהודה וידן, שעשו עבודת קודש. באמת, אני אומר, זו זכות גדולה בשבילי ובשבילנו, שזכינו להיות שותף המקום הקדוש הזה, שזה מתבקש. זה הרבה הרבה שנים שהמקום הזה היה זקוק לשיפוץ עמוק ולהרבה השקעה של כספים, ופה השקיעו הרבה מאוד כספים. וגם כל באי לולה, בעזרת השם, שהגיעו במוצאי שבת וישמעו להנחיות, יראו את השינוי הגדול גם פיזית במקום וגם מבחינת ההיערכות של כל האוהלים וכל הדברים שעשו שם לנוחות הציבור, שיכולו לשבת ללמוד, להתפלל, לסעוד.
כמו שאומרים, סוף סוף, באמת, היה נדרש כבר מזמן, וברוך השם
היה נדרש מזמן, אז אני שמח מאוד שבאמת זו זכות גדולה בשבילנו. הבבא סאלי, אני כל הזמן אומר, בבא סאלי למעשה, כשהוא הגיע לארץ ישראל, לעיר יבנה, ואחר כך לאשקלון, ואחר כך לנתיבות, מצב של היהדות הספרדית הייתה בצורה הכי קשה רוחנית, גם גשמית אבל גם רוחנית שהייתה. ובבא סאלי, בלי שום צנועה ובלי שום דבר, מצד כוח צדקותו וגדלותו וקדושתו, שהכירו בזה, כבר עשה את השינוי הגדול מאוד, שאמרו, כאלה גדולים וקדושים שאין כמוהם בכל הארץ, באו ממרוקו, אז כנראה שיש באמת בעדה הזאת, והוא התחיל לרומם את כל הרבנים ואת כל הדאג שבכל מושב ובכל עיר יהיו רבנים, ולרומם אותם, ולאט לאט, ברוך השם, הוא ירים את קרנם של הציבור הספרדי הגדול, אבל בכל העולם זה לא רק זה, ראינו את גדולי הדמורים ואת גדולי ראשי הישיבות, כולם זוכרים את מרן הרב אוזנר וגדולי הדמורים, אדמו מילנו ואחרים שהיו באים אליו לבקר אותו, ובבא סאלי הקדוש, ראינו גם מה שקרה במלחמה הנוראה הזאת, שבנתיבות דלגו על העיר הזו, אין לי ספק שזכותו עמדה, זכות הקדושה והתורה שלו, והמוני בית ישראל, שעם ישראל זקוק כל כך הרבה לתפילות הללו עכשיו, אז אין לי ספק שתפילה במקום הקדוש הזה, שהוא מקום של תפילה, השם של בבא סאלי זה שם של תפילה, שהוא זה כל מהותו של הצדיק, הייתה תפילה לעם ישראל ומסירות נפש.
אחד מהנכדים שלו, אדמו"רים שליט"א של משפחת אבוחצירא, עכשיו בזמן המלחמה, אני שמעתי ממנו אומר שאם בבא סאלי היה בחיים עכשיו, היה מתכנס בחדר, מסתגר כמה ימים בתוך חדר ומבטל את כל הגזרה הזאת. זה היה הקנה מידה, סדר גודל של הצדיקים האלה, זכותם תגן עלינו. מוצאי שבת ההילולה.
מי שיודע כמה בבא סאלי צם והתענה ובכה וסיגופים על עם ישראל, לא יכול להבין את הכל. זה נסתר, רק לאט לאט אנחנו שומעים סיפורים מבנו שבדרך חיים טובים, האדמו"ר רבי ברוך, ומנכדה ומאחרים שהכירו אותו מקרוב. אי אפשר להאמין שהוא היה בצרפת. ארבע פעמים רצוף, פעם אחר פעם, עשה הפסקות, תעניות של שישה ימים, חודש שלם, שבוע אחרי שבוע, בבא סאלי, עם כל איך שהוא היה נראה, כולו אור ועצמות, ובכל זאת מסר את נפשו למען עם ישראל, וביטל המון גזרות קשות. ואין ספק שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם.
אנחנו ממש בשיאה של תקופה קשה, וצריכים את התפילות של עם ישראל, וכולם צריכים, ומי שיכול להגיע, כמובן בכפוף להנחיות, להילולה, מוצאי שבת, יום ראשון, להתפלל, לבקש, להעתיר. ואני שואל אותך, רב אריה דרי,
טוב שהתגשת את זה, אבי, מאוד מאוד לשמע להנחיות. בתוך יפרסמו מחר, להיות צמוד כל הזמן לשמוע את ההנחיות של פיקוד העורף ושל המשטרה, לא להתחכם ולא לעשות דברים, בכל זה בסוף, 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 פיקוח נפש וסכנה, זה בטח לא לרצונו של הצדיק לעשות דברים שהם נגד הנחיות ושמסכנות חלילה וחס חיים. צריך מאוד מאוד להיזהר, אנחנו בתקופה רגישה, אבל אני מאמין שבעזרת השם הכל יבוא בשלום.
אין אירוע מרכזי השנה, רק נאמר, אין איזה שעה שכולם מתכנסים, אלפים, אנחנו מצאים באיזה בנתיבות, המקום לא פשוט.
זה חלק מהנחיות שהיו, לא לעשות שעה מרכזית, אבל...
כל עמך בית ישראל מגיעים ומתפללים, אנחנו באמת בעת מלחמה רואים את המחירים הכבדים, גם השבוע כל כך הרבה חללים לצערנו הרב. אני שואל אותך הרב דרי כחבר בקבינט המצומצם שיושבים באמת על המשך הלחימה הזו, איפה אנחנו נמצאים? באיזה שלב? איך מתקדמים? שמענו את שר הביטחון אומר עוד לא הגענו לחצי, אנחנו באמת בכזה מקום?
אני לא אגדיר בהגדרות, אני רק אומר דבר אחד, המטרה העיקרית של המלחמה הזאת שיצאנו אליה, שנכפתה עלינו ביום שמיני חג העצרת, ביום שמחת תורה, היא הייתה להסיר את האיום הזה באופן אמיתי. לא רק איזשהו סבב של לתת איזה מכה מעלומה וזו, אלא להסיר את האיום הזה. עכשיו, היום אתם מבינים שאנחנו אמרנו בתחילת המלחמה שזה לא תהליך פשוט, תהליך ארוך, לא הבינו מה הבעיה, צהל הגדול עם כל העוצמה וחיל האוויר וכל זה, מה כולה עם חמאס, עם, היום מבינים כולם עם מה יש לנו עסק, עם 550 קילומטר של מנהרות, עם כמויות נשק שאף אחד לא יכול לחלום כמה יש שם, ועם עשרות עשרות אלפי לוחמים, אף מדינה בעולם לא התנסתה במלחמה כזו. עכשיו אני יכול להגיד לך, בעזרת השם ובסייעת הדשמיא, צריך כל הזמן לחזור על זה כל פעם, כל משפט שני, האיום שהיה לפני שמחת תורה לא קיים היום. אבל יש סכנה גדולה שהאיום הזה יכול לחזור בו. אם אנחנו לא נמשיך ונתמיד, בצורה כזו או אחרת, לא חייבים להישאר שם במלוא הכוחות, ובהיות בפנים, אבל הצבא נערך היום בצפון הרצועה, הוא נערך מסביב והוא מתערב בפשיטות יומיומיות, אם זה מהאוויר או אם זה פשיטות שנכנסים כיוון שהם נמצאים שם בעליית סמוך, או בדרום הרצועה או במרכז הרצועה שממשיכים בצורה עצימה. הכוונה היא להישאר ברצועת עזה בכוחות גדולים במשך שנים עד שזה יסתדר הדבר הזה ועד שנהיה משוכנעים שהאיום הזה הוא שר. כשאני אומר האיום הוא שר, זה פירושו שראשי החמאס לא יהיו, זה פירושו שהכוחות המזוינים הללו לא יהיה ויהיה כוח אחר שאפשר יהיה לחיות איתו ולסמוך. אנחנו לא נסמוך על אף כוח רב לאומי או כוח ערבי אחר. בעזרת השם הצבא יישאר לשמור על הביטחון שם בצורה כזו או אחרת. זה לא אומר שאנחנו צריכים ליצור בתוך הערים בפנים ולהיות שם עם עשרות אלפי חיילים כמו שהיינו עד לפני שבוע שבועיים שם.
מי ינהל שם את העניינים במסגרת כל הדיונים של היום שאחרי, כמו שמגדירים את זה? מה בסוף נראה הכי ריאלי בהתחשב בכל הנסיבות?
אני קודם כל רוצה להעמיד את הדברים, שנעמיד את הדברים הדיוק, אבל אני יכול להיות שמה שאני אומר עכשיו זה לא הכי פופולרי, לא הכי נתפס, כן? אבל אין דבר אחר. צריך להבין, אנחנו לא נמצאים לבד כאן באזור. ומי שחשב שעם ישראל, שמדינת ישראל היא מעצמה גדולה מאוד, כן? בין המעצמות הגדולות, מבין לבד עכשיו את גודל הכוח שלנו, וכמה אנחנו, מה מצבנו, וכמה אנחנו זקוקים גם לסיוע, וכמה אנחנו זקוקים להכרה, ואנחנו לא יכולים לפעול לבד בתוך הדבר הזה. עכשיו, למה אני אומר את כל הדברים הללו? כל מי שמדבר היום על כל מיני אמירות של אנחנו האוכלוסייה נעביר אותה משם למקומות אחרים, או שאנחנו נתיישב ברצועת עזה, או אנחנו נחסל את עזה, גורם, לא רק שאני אומר זה אמירות מיותרות שהן לא נכונות גם, שהן לא אמיתיות, אלא גם גורם נזק אדיר, אתה יודע למה? גורם נזק אדיר ליהודה ושומרון, גורם נזק אדיר להתיישבות של מאות אלפים שנמצאים ביהודה ושומרון, מעורר עוד הפעם את כל הנושא הפלסטיני, מעורר את כל הוויכוח מחדש, כשאין איזה שום צורך, וזה גורם נזק. תראה מה שקורה היום בבית דין הלאומי בהאג, ואיך משתמשים בכל אמירה, ולצורנו אף תדע שאין אוהבים אותנו, ומחפשים אותנו בפינה, ולכן אני אומר, חכמים יזהרו בדבריכם, החיים והמוות ביד הלשון, והלשון יכולה לגרום לנזקים גדולים, בפרט שאין להם שום תועלת, רק גורמים נזק. ולכן אני אומר, אנחנו נשאר ברצועת עזה, לא בשביל לכבוש אותה, או בשביל להתיישב או לגרש את האוכלוסייה, יש שם 2 מיליון איש, שאף אחד לא יחיה בחלומות איפה אפשר לגרש אותם ומי יקבל אותם. נצטרך למצוא את הדרך שמי וגם אני רוצה לומר עוד דבר אחד, אין לישראל כוונה לנהל את רצועת עזה ולהיות אחראית לשתי מיליון איש אזרחית
ההפך, הכוונה היא להתנתק לגמרי, שהם יסתדרו לבד.
להתנתק, אבל מצד שני, ככה, אנחנו מחפשים עכשיו את הנוסחה, מצד אחד להתנתק לגמרי מבחינה אזרחית, ומצד שני לשלוט בביטחונית. זה לא דבר פשוט.
אז מי שינהל את זה אזרחית, יצטרכו למצוא איזה גוף או איזה מדינה מהאמירויות, או איזה, אני לא יודע, איזה גורם בינלאומי שיבוא לנהל את זה רק אזרחית.
זה לא פשוט, אני לא הייתי רוצה לסתם לשלוט שזה ככה איזה משפט אחד וזה נגמר. מי שיצטרך לנהל את הרצועה, הם יצטרכו לנהל, בסוף גורמים מקומיים יצטרכו לנהל. כמובן שהם לא יכולים לשקם את עצמם, וכמובן שמדינות ערב ואחרות יצטרכו להשקיע פה הרבה מאוד כסף. כמובן שמצרים, שהיא הגבול של הרפיח, תצטרך לקחת אחריות הרבה יותר גדולה, גם על הגבול, מה נכנס ומה יוצא ממנו, וגם לקחת אחריות של שיטור ודברים אחרים. יש פה אופרציה מאוד גדולה שנבנית עכשיו, ולכן אני אומר, כל משפט של שרים שלנו, של חברי כנסת, או של אנשים אחרים, גורמת נזקים במרחיקה, במרחיקה ומקוממת עלינו סתם דברים מיותרים שאין כדוגמתם.
במילה אחת רק על סוגיית החטופים, כי אנחנו יודעים עמדתך כעמדת גדולי הדור, שבכל מקרה שאפשר להציל חיים, צריך לעשות הכל, 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 בשביל פדיון שבועים, לפעמים גם במחירים כואבים, אין ברירה. השאלה עם העסקאות שנמצאות עכשיו על השולחן, שמדברים על הגליית ראשי החמאס והפסקת הלחימה בדרך כזו או אחרת, זה לא יותר מדי לבוא לקראתם?
קודם כל, אני באמת מברך את כל מי שירגן אתמול את התפילה בכותל. עשרות אלפי איש מכל עמך ישראל, שזעקו אחינו כל בית ישראל.
אחדות אמיתית.
אחדות אמיתית, זה מראה את הערבות ההדדית של כל ישראל ערבים, זה מראה מה זה גדולה מצוות פדיון שבויים, מה הנסיעה בעול לגבי החיילים ולגבי הפצועים ולגבי בני משפחותיהם. זה היה חשוב מאוד, באמת חשוב מאוד, היה בזמן, ושהתפילות האלה יתקבלו. זה התפילה שלנו, שהתפילות, וצריך להמשיך בתפילות הללו. צריך להמשיך בכל הכוח, כל אחד באופן פרטי, חסר מאוד לנו, אבי. אני עכשיו בדיוק היום למדתי בזוהר, כמה, שאין מה לעשות בדור האחרון שלנו, כל השערים בשמיים נסגרו חוץ משערי דימה. זה הדבר היחידי שנשאר. זה הדבר היחידי. וחסר לנו הדמעות של האנשים הצדקניות שלנו בשעת הדלקת נרות, או האימהות הקדושות שלנו שנשאו באחריות כל חלל שנהרג, כל פצוע, והדמעות הללו, זה הנשק הכי גדול שיש לנו בשמיים. אז אנחנו נמשיכים הדבר הזה.
אחד הדברים הגדולים. כן.
אין ספק, לגבי פדיון שבועים והשבועים שלנו, אנחנו תמיד לי, אתמול שעות ארוכות התעסקנו בזה. אין יום כמעט שאנחנו לא מתעסקים בזה. ואנחנו מחפשים כל דרך. עכשיו, צריך לזכור, סינואר והחמאס, אתם, אנשים נכנסים לסיסמאות, אני מבין אותם, אנשים רוצים כל כך, בעיקר בני המשפחות, נאחזים, הקטרים אומרים להם שהחמאס מוכן, רק ישראל לא מוכנה, החמאס אומר שהם מוכנים לעשות עסקה כוללת. תזכרו, 9.5 שנים שמשפחות גולדין ושאול ואחרים חיכו אפילו לעוד חיים מהחמאס. יש לנו עסק עם אויבים מאוד מאוד מתוחכמים ומסוכנים ואכזרים ביותר. אם אנחנו נפסיק את הלחימה לדקה אחת, בלי שיש עסקה, בלי שאנחנו מתחילים לראות שבועים שחוזרים את אחינו ותחיותינו שחוזרים, אנחנו נחכה שנים אם אנחנו נהל איתם משא ומתן.
בעצם זה ייתן להם, זה ייתן להם את הניצחון, והמשפחות פשוט יכולות לחכות עוד.
לא יקבלו כלום. לכן אנחנו חייבים, ואני מסביר את זה לבני המשפחות בפגישות הארוכות שאני עושה איתם, אין בו אחרת. אנחנו מצד אחד, אני יודע את הכאב, אני יודע שכל יום שעובר, והחששות המוצדקים, מה עושים להם, ומה קורה איתם, ומה קורה בתוך המנהרות, והם לא מקבלים טיפול רפואי ראוי, כל זה אין ספק. אבל מצד שני, אם יש סיכוי, בעזרת השם יתברך שמו, כן? לעשות עסקה ולהתחיל לשחרר את האנשים ואת שנמצאים שם, נשים וילדים וכל מי שנמצא שם, וחיילים וחיילות, חייבים להמשיך מצד אחד את כל הפעולות הצבאיות, ומצד שני, אנחנו לא משאירים פתח, כל מתיווך, כל אפשרות שיש להגיע, גם אם זה יהיה במחירים, ואני אומר לכם שלא, זאת לא תהיה עסקה דלוקס, זאת לא תהיה עסקה של זה, זאת תהיה עסקה שנצטרך לעשות הפסקת אש, כמו שעשינו פעם הקודמת, ונצטרך לשלם באסירים, וזה יהיה אסירים יותר כבדים מהפעם הקודמת, אבל כפי שאמרתי, כשהעסקה תהיה, כשיהיה על השולחן, נדבר על זה, ונצטרך להסביר לציבור את הדברים הללו, אבל אין שום עסקה שתביא להפסקת המלחמה, ובלי שאנחנו יודעים בפירוש שאנחנו משיגים את המטרות שלנו.
מקודם הזכרת הרב דרעי, הזכרת מקודם כמה צריך להיזהר גם בדיבורים, גם באמירות, כדי לא לעורר מחדש את כל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולא להתחיל לדבר עוד פעם על אנחנו והם, ולפגוע ביהודה ושומרון, ולא לשתף פעולה עם המשחק הזה. ואני שואל, האם שליחת שופט הכי בכיר פה במדינת ישראל, להיות שופט בהג, ולשלוח לשם עורכי דין ונציגים, ולהשתתף במשחק הצבוע הזה של כל שונאינו באירופה ודרום אפריקה וכל מיני מדינות, זה לא לשחק לידיים שלהם? הרי במילא אין לבית המשפט הזה סמכות אמיתית. אז מה אנחנו בכלל משותפים פעולה עם מדינות שאומרות שאנחנו עושים רצח עם?
תראה, אני לא השתתפתי בדיונים, זה לא בדיונים של ימים ארוכים שמשרד המשפטים, המל"ל, ראש הממשלה ומשרד החוץ קיימו בסוגיה הזאת, והתייעצו עם משפטנים בארץ ובעולם, וזאת ההחלטה שקיבלו, וכמובן שאני מגבה אותה בפה מלא שהיו צריך, ששלחו לשם שופט. השיקולים, אני לא יודע את כל השיקולים, אבל אני, מה שאני מבין מהשיקולים הללו, ברגע שמשימים חלילה וחס את ישראל ברצח עם, במקרה הכי צודק, אין מלחמה יותר צודקת בדבר הזה. השיקולים כנראה שלהוכיח את זה, ושיש לנו את כל הנתונים להציג את המזימה ואת העלילה שמעלילים עלינו, גברה על ההתעלמות. עכשיו, אתה אומר אין להם סמכות, אבל זה לא נכון. בית דין כזה מוציא צו ביניים להפסקת האש, ואתה לא חייב לקיים אותה, אין להם דרך לאכוף את זה עליך, אבל יש להם דרך, כן? לתת פתחון להרבה מדינות, נקוד עליך בסנקציות, יכול להיות שזה באמריקה, להפסיק לשלוח נשק ולחץ ציבורי כזה או אחר, או כל מיני חברות.
כלומר, אם בפועל הם לא יכולים להתערב במה שקורה כאן, מסביב, הלחץ שהופעל עלינו מכל מיני מדינות כאלה ואחרות,
הוא יגעו. אם האשמה היא חלילה וחס רצח עם, השם מלכם, תמין. עכשיו, כל מי שעקב קצת אחרי הדיון היום, הוא את איך איך הרצחת וגם ירשת, איך הרוצח קם על הקורבן ומאשים אותו, זה משהו נורא.
הם מתחילים את תיאור העובדות יום אחרי שמחת תורה, זה מפה זה מתחיל, זה כן, זה לא יומן.
הם תופסים איזה חייל, איזה סרטון ששמח על כאילו על איזשהו פעולה בעזה, מזה אתה משווה את זה לרצח הנורא, להתעללות הנוראה, לרצוח ילדים, לשרוף בתים, להרוג נשים וילדים, להתאכזר עליהם, לעשות מעשים נוראים. וזה נקרא, אתה משווה את זה למה שהצבא עושה שם, ובאמת, הרי זה לא סוד, שמאשימים את הצבא שלנו, אצלנו, שאנחנו לא מספיק, שיותר מדי נזרים על האזטים ומסתכלים חיילים שלנו. אז לבוא לקחת צבא כזה ולהאשים אותו ברצח עם, חלילה וחס.
אתה משתכנע, הרב דרעי, לא השנה ולא שנתיים בדיוני ביטחון, ומכיר את ראש הממשלה והרמטכ"לים למיניהם, לדורותיהם, בהיכרות אישית וקרובה, השתנה החשיבה, הסימון נפל, קוראים לזה קונספציה, אבל משהו השתנה בהסתכלות על החמאס, על הטרור, על היחסים שלנו מול הצד השני, או שעדיין יש עוד כל מיני דיבורים שהם דיבורים שמזכירים לנו את העבר הלא רחוק שלא כולם, וצריך לראות ומה יהיה ולהתחשב, ועוד מסעיות ועוד קצת דלק וכל מיני כאלה.
בוא, תראה, אני חושב שאני מציע לכל אלה שמדברים, או שיש להם עצות, או שיש להם הערות,
לשלוח במייל.
לא. לפשוט להסתכל על צילומי האוויר של עזה, ולראות מה עשינו שם. יש למעלה ממיליון איש, תחשוב על המספר, מיליון ויותר איש שעזבו את עזה, את הצפון רצועת עזה.
את הבית.
נמצאים בחאן יונס באוהלים, או אפילו גם אוהלים אין להם. לראות את המבנים ברצועת עזה, כן? את שכונות הווילות ואת כל המבנים ואת כל זה, מה נשאר משם? ולראות, עם כל הכבוד, אתה שואל אותי אם השתנה. ברור שאחרי מה שראו בשביעי באוקטובר, ראו את האכזריות, ראו את התוכניות בעיקר שהיו כאן, מה הם תכננו לעשות במשך החודש הקרוב, מה תכננו שמה יעשו בחיזבאללה, ומה יעשו ביהודה ושומרון, ומה יעשו בתימנים, ומה יעשו האיראנים. אנחנו מבינים כולם כאן שיש פה תוכנית שהשתפשה אולי בזה שסינואר מהר ולא חיכה עוד כמה חודשים לעשות את זה ביחד. זה הנס הגדול ברוך השם שצריך לדבר בקדוש ברוך הוא, למרות האסון הגדול שקרה. אז ברור שמבינים, תזכור רק שלפני כמה חודשים, כן, או בצפון, עם איזה אוהל ש... או שני אוהלים שהקים נסראללה שם, שחודשים של דיונים, כן נוריד את האוהלים, לא
כן,
נוריד את האוהלים.
כן, אותם עמדות גם של החמאס, גם בדרום, הקימו כל מיני עמדות, אמרו, לא, הם סתם, הם מתאמנים, הם משחקים עם
איזה... ולפי הפרסומים שמתפרסמים בכל מיני מקומות בארץ ובעולם, אז אתה רואה מה שעשו בלבנון ומה שממשיכים כן. לעשות כל רגע. אז ברור שהשתנה פה, ואנשים בצבא ובכל מערכת הביטחון מבינה שיש פה משהו אחר לגמרי. עכשיו אתה שואל אותי מה, אבל גם צריך לזכור מצד שני, את המגבלות של הכוח, את המגבלות של האפשרויות. התחלתי לומר לך, ישראל היא לא מעצמה כמו שחושבים לזה.
וגם על האמריקאים יש מה לומר, ואנחנו צריכים אותם, אין מה לעשות, כן.
אני צריך לזכור את המחדל שהיה בערב ערב השמחת תורה. צריך לזכור את האפשרויות שיש לנו, צריך לזכור כמה חזיתות אנחנו מתמודדים, וצריך הכל בשום שכל לנהל את העניינים ולזכור כל הזמן בעזרת השם.
כן.
ולהתפלל לקדוש ברוך הוא.
ראינו בכותל את האחדות, דיברת על זה, על האחדות של כל עם ישראל, אבל כשמדברים קצת ככה למעלה ומגיעים לפוליטיקאים, לדרג המדיני, כאילו אנחנו באמצע, באווירת בחירות, ממש זו אווירה. זה מתדלק על האום, מתדרך גנץ וראש הממשלה, ועכשיו אני שומע שבן גביר וראש הממשלה סיכמו שנציבת שירות בתי הסוהר תעזוב את תסיים את תפקידה, אבל כל אירוע כזה נקודתי, כמעט ולא מצליחים להגיע להבנות, חוץ מאשר דברים שקשורים נטו על המלחמה עצמה.
תראה, אני חייב לומר לך, שהיות ובחודשים האחרונים, אני מבלה עם השמות שהזכרת, ראש הממשלה, והשר גנץ, השר איזנקוט, והשר גלנט, השר דרמר, אחרים, יותר מה שאני מבלה בבית, כן?
כן.
ועם בני ביתי ועם חבריי, אני חייב לומר לך, אחדות ודיונים עניינים ומקצועיים כמו שבחדר שנים לא ראיתי. יש ממש אווירה אמיתית של נסיעה בעול, של שיתוף, אין אופוזיציה, אין קואליציה, אין שיקולים פוליטיים.
אז כלומר שיש פער בין מה שקורה בתקשורת והדלפות מהקבינט וכולי לבין המציאות.
כן, אין לי ספק שיש לחצים ופוליטיים של אנשים לצערי הרב בלי הרבה אחריות שמנסים לשבש ומנסים להרוס את האחדות הזו כדי להשיג הישגים פוליטיים ולהדיח את ראש הממשלה או להפיל אותו או דברים אחרים וכל מי שיקולים לא עניינים, לא אחראים, לא מבינים את גודל הבעיה ואת גודל המשימה שמונחת על הכתפיים. אני מאוד שמח שהשר גנץ והשר איזנקוט מבינים את גודל האירוע, וגדעון סער ואחרים מבינים את גודל האירוע וממשיכים לשאת בנטל ובעול הזה, ואני מקווה מאוד ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שזה ימשיך עוד חודשים ארוכים, כמובן שהמשימות הן גדולות מאוד.
כן, לגמרי. אנחנו ממשיכים גם להתפלל, גם להתחזק, שיהיה בעזרת השם ישועות
אני
בקרוב.
אמרתי, אני, למרות שאני לא רגיל, אתה יודע, אתם מכירים אותי, אני אחרון שמוצאים מה שמדברים בתוך הקבינטים האלה, כן?
לגמרי.
בטח לא בקבינט המצומצם. אני אבל כן אשתף אתכם בדבר אחד שאמרתי, השבוע באחד מהישיבות, חזרתי מלוויה של קצין, סגן אלוף, השם ינקום דמו, זכרון לברכה, יוחי, רועי, יוחאי, יוסף, מרדכי, אמרתי את כל השמות, כן? שהייתי בלוויה שם, וישב גם השר גנץ, השר איזנקוט, ישבנו ביחד, ושמענו את ההספדים של החברים שלו, קצינים בצבא, שבאו משדה הקרב והספידו. ואתה שומע את המסר המהדהד, ואני שומע את זה מחבריי, וזה אמרתי בקבינט, כל חבריי בשעה שמקפידים להיות בכל הלוויות, בכל הניחומי אבלים, וכולם חוזרים עם אותו מסר. אנחנו נחמים באחדות מוחלטת, בטנקים יושבים, שמאלנים, חרדים, דתיים, חילונים, כולם ביחד, ספרדים ואשכנזים, כולם ביחד. אנא מכם, אתם למעלה, תמשיכו להיות מאוחדים, תפסיקו עם כל המחלוקות, אנחנו מצפים לכם כהנגש לתת לנו את הכוח להמשיך להילחם, אבל תהיו מיוחדים. זה הדרישה הגדולה ביותר, ואת זה אני מנסה להעביר בכל הכוח.
כן, האחדות זה הדבר המשמעותי ביותר, ולא נספיק לדבר על הבחירות, הרשויות המקומיות, בחירות לרבנות הראשית, זה באמת דברים שוליים ביחס למצב ולנושאים שעליהם אנחנו מדברים, אבל נאחל בכל זאת בהצלחה רבה וסייעת הדשמיה.
אבי, אם אפשר להמשיך את המסר הזה לכל פחות למחר, גם שבת הילולה שבבא סאלי, וגם ערב שבת אחרי ראש חודש שבט, שמתבשר בשורות טובות, שמחר באמת להקפיד שכל אנשים בהדלקת נרות, בכל הדמעות שמוציאות על הבנים שלהם, על בני משפחותיהם, שיזכרו גם את עם ישראל, להתפלל לקדוש ברוך הוא, להוריד כמה דמעות לבורא עולם בשעת הדלקת
נרות, רבי אריה,
שקדוש ברוך הוא יגאל אותנו.
במילה אחת, יעקב אבינו הרי רצה להתחתן עם רחל, והנה לאה, הוא קם בבוקר ורואה שזה לאה. עכשיו נשאלת השאלה, איך הקדוש ברוך הוא כביכול גרם לצדיק, כן, אנחנו רואים בגמרות כל כך הרבה סיפורים, תנאים, אמוראים, רצונו של צדיק זה לפעמים קוראים ניסים מעל הטבע, כי צדיק רוצה שצדיק לא יצטער. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים בשביל צדיק, ויעקב אבינו, קודש הקודשים, הוא רוצה את רחל, ובא לבן הרמאי הזה, מצליח לעבוד עליו ולשלוח לו בסוף את לאה, וכביכול משמיים משתפים עם זה פעולה, איך הדבר הזה נתפס? אז התשובה היא, בגלל שיש משהו יותר חזק מהכוח של יעקב אבינו, והרצון של יעקב אבינו, וזה עיני לאה רכות, שהקדוש ברוך הוא ראה עיניים של לאה, בדמעות, אישה שבוכה מכל הלב, בשברון לב, זה גובר על הרצון של רגל שלישית של המרכבה, יעקב אבינו, שאין לנו מושגים מה זה, זה גובר על זה. זה לחזק את העניין של אנשים, שמה זה דמעה של אישה.
מחר בהדלקת נרות, אם בעזרת השם מאות אלפי נשים בארץ ובעולם יזילו קצת דמעות על עם ישראל, על השבויים, על השבויות, על... תחשבו רק מה, שיחשבו רק מה הם עוברות כבר, מה הם עוברים 100 ימים במנהרות, עם חצי פיתה, עם ניסורים, עם התעללויות, עם קור נורא, עם חוסר ידיעה, והמצב של הפצועים ושל בכל הבתי חולים, מה עוברים בני משפחות שלהם, מה עוברים בהם המשפחות השקולות שאיבדו את יקיריהם, כל זה, קצת, הקדוש ברוך הוא להגיד, הקדוש ברוך הוא די, גד את עם ישראל, שלח לנו משך, תתקנו, תן לנו ישועה, תרים את קרן ישראל מחדש, וכשכל אויבינו יפלו לפנינו, ותמקום את נקמת דם עבדיך השפוך, אמן.
אמן, 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 יושב ראש השר אריה דרעי, בשורות טובות, תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום. פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו לסוגיית בית הדין הבינלאומי בהאג, החל שם המשפט שכבר מוכיח איך בדיוק ההצגה הגדולה הזו הולכת להיראות. דרום אפריקה לקחה על עצמה להיות היועצת המשפטית והטובעת של החמאס, והיא מציגה היום סרטון שבו רואים חיילי צהל רוקדים, שרים, שמחים, תמחה את זכר המלאק. הנה ראיה לרצח עם. אבל הסיפור בבית המשפט הזה התחיל היום מהשמיני לאוקטובר. לא מהשביעי לאוקטובר, שזו אולי הצביעות הכי גדולה, כאילו לא קרה כאן כלום, ובכל זאת ישראל משתפת עם זה פעולה, או שנאלצת לשתף עם זה פעולה, ואת זה כבר נבדוק ונברר. איתנו על הקו הפרופסור משה כהן אליה, שלום לך.
שלום רב.
מומחה למשפט חוקתי, ועורך דין אבי בלום, שלום גם לך אבי.
ערב טוב.
ערב טוב. פרופסור כהן, כשאנחנו רואים את ההצגה מתחילה בצורה כזו, אז אנחנו מבינים שכבר אין לנו הרבה מה לצפות מבית משפט כזה לאיזשהו דין צדק או הבנה מה קורה כאן בכלל באזור, או שאולי ההתחלה לא מלמדת על ההמשך?
תראה, ראשית ההתחלה לא מלמדת על ההמשך, כי מחר אנחנו נשמע את בא כוח המדינה טוען, ואני חושב שגם יוצגו סרטונים וינתן הקונטקסט. במובנים מסוימים זו גם סוג של הזדמנות, כי כל מי שמסתכל בתקשורת הזרה רואה כמה המעמדה של ישראל בחירה, וכאן יש לך הזדמנות לדבר גם for the record, גם למען ההיסטוריה, גם לכלי התקשורת, ולהציג את הנרטיב שלנו. ואני חייב לומר שאסור להתייאש לגמרי, אוקיי? מהאורגנים הבינלאומיים שהם בהחלט פוליטיים ומוצאים נגד ישראל. אני רק מזכיר שגם בהקשר של מקרי האינוס שקרו כנגד נשים שלנו בשבעה באוקטובר, ארגוני הנשים הבינלאומיים התעלמו מזה, אבל לאחר התעקשות יתרה, בסופו של דבר זה הגיע גם לניו יורק טיימס, גם לארגוני הנשים. אני חושב שבסופו של דבר האמת תצא לאור.
כלומר, לא צריך להתייחס לזה רק כאל משפט, שבו יש תובע, נתבע, טיעונים וראיות, אלא להתייחס לזה כסוג של מסע יחסי ציבור של מדינת ישראל, בבמה חשובה.
אתה צריך להבין שאנחנו מדברים פה על מלחמה בכמה זירות. זירות על הקרקע, זירות מתחת לקרקע, וזירות תודעתיות וזירות משפטיות. וקבינט המלחמה מנהל את המסע הזה בצורה, אני חושב, מאוד נבונה. כרגע מזהים את זה כאיום טקטי שעלול להיות איום אסטרטגי. ולכן אני חושב שמנהלים את זה כך שאתה מקטין את הסיכון. אני רק אציין. השאלה הכי גדולה בעצם היא האם יינתן צו ביניים, ואם יינתן, איך הוא ינוסח. הדרישה הכי מחמירה כלפינו היא להפסיק את המלחמה, שזה באמת משהו שפוגע באופן מהותי בישראל. דרישות יותר מינימליות הן דרישות לעמוד בדרישות ההומניטריות של המשפט הבינלאומי, וכאן התפקיד של אהרון ברק יכול להיות מאוד משמעותי, כי נכון שהוא רק אחד מתוך 17, אבל הוא אחד שיש לו משקל, הוא מכיר את הנסיבות, יש לו מעמד בינלאומי, הוא נתפס כאביר זכויות אדם, השופטים שם, כולל שופטים עוינים, חשים כלפיו כבוד, ולכן יש סיכוי שבדיונים מאחורי הקלעים, הוא יוכל למשוך לכיוון של החלטה שהיא פחות פוגענית.
עורך דין אבי בלום, אני רוצה לדבר איתך גם על היבט נוסף, תוך כדי שאומר כאן פרופסור כהן את הנקודה הזו שצריך לנצל את זה לבמה הבינלאומית. עד כמה ישראל לדעתך אבי, ובו לא נניח שאתה גם מצוות ההגנה כרגע, צריכה להשתמש בסיפור ההתנתקות? לומר, הנה רצועת עזה כדוגמה, אין שום טענה על כיבוש, אין שם כוחות צהל, לא יישובים יהודים, הוצאנו את מתנו מקבריהם בכל שטחי רצועת עזה, ולמרות זאת החמאס עשה את מה שעשה. משם צריך להתחיל את הסיפור לדעתך או מהשביל לאוקטובר?
תראה, א', את הסיפור צריך להתחיל מהשביל לאוקטובר, כי זה הסיפור החזק, וזה מה שהם מנסים להעלים, ואתה אמרת נכון, אנחנו מתחילים כאן מהשמיני לאוקטובר, אפשר לדבר על הכל, אבל אני רוצה לגעת בהמשך לדברי פרופסור אליה בעוד נקודה, וצריך לתת על זה את הדעת. הרי בסוף, בעולם המעשה, אנחנו רואים שיש התחשבות מקסימלית בדיני המלחמה, גם בדרישות הבינלאומיות, כולל בדלק, כולל במזון, הומניטרי, בכל התחומים האלו. מה הבעיה שלנו? שעל מה שאי אפשר לעשות, אנחנו מחפים בדיבורים. זאת אומרת, הרי בסוף היום התובע מטעם דרום אפריקה, הוא פתח לא במה שדיברנו על מה שכולם נהנו לצטט בדברים שאמר השר אליהו, על האטום, הוא פתח דווקא בדברי שר הביטחון וראש הממשלה ונשיא המדינה. עכשיו, הם בסוף חיפו על כך שהם בסוף נענו לקריאות ולבקשות האמריקאיות בעודף מלל. ולכן אני הייתי אומר, אולי צריך לאמץ את מה שאמרו החיילים, ראינו בסרטונים, סיתמו את הפה. עדיף לעשות יותר ולדבר פחות, כי הרי בסוף הם לוקחים את הדיבורים האלו, ובזה הם מפרשים, את המעשים אתה יכול לפרש לכאן או לכאן. אבל באמצעות הדיבורים של תמחה את זכר המלך, שעזה לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, שאין בלתי מעורבים, ואת כל זה אמרו בכירי המדינה, הם לוקחים את זה כדי לפרש את המעשים. לכן כאן, סוף מעשה במחשבה תחילה, צריך גם להיזהר בדיבורים, לעשות ולא לדבר, לפי הכלל הידוע של חז"ל. אני רוצה לגעת אגב בעוד נקודה. כדיבר פרופסור אילי על כך ששולחים את אהרון ברק, אני חושב שזה צעד מבורך של הממשלה, ודווקא הגף הכי קיצוני איתמר בן גביר, כשביקשו ממנו לצאת נגד, הוא אמר, כמו שאני לא בודק על הטייס שהולך להפציץ, אם הוא הכי מיומן, האם לפני זה הוא חתם על מכתב סרבנות, כך גם עכשיו אהרון ברק הוא האדם הכי ראוי. שים לב מי לא נמצאת שם. לא נמצאת שם היועצת המשפטית לממשלה, שהיא הייתה אמורה להיות שם, שלחה את המשנה שלה. וזה אגב מעורר לנו נשכחות בכך שלא מונה האדם המתאים ביותר לתפקיד, כי למשל אם פרופסור מנדלבליט היה שם, שהוא מומחה לדיני מלחמה, או מישהו ברמתו, או מישהו בסדר הגודל של אהרון ברק, זה בוודאי היה מוסיף לצוות ההגנה של המדינה. לכן רק לסיכום העניין הזה, אין ספק שיציגו גם את ההתנתקות, יציגו את השביעי באוקטובר, ואני מניח שמחר, אחרי מחר, שנשמע את צוות ההגנה בראשות מלכה למשור, אנחנו נדבר קצת אחרת, אבל מכאן ולהבא זה גם תובנה לפוליטיקאים שלנו, יזהרו בדבריכם.
פרופסור אליה, האם הצוות שישראל שלחה לשם הוא הטוב מבחינתה, או שהיה אפשר להרכיב צוותים נוספים, מחוזות נוספים, ומי הם רשימת העדים שישראל צריכה להביא לשם? איך זה אמור להיראות מבחינתנו כהצגת הסיפור?
קודם כל צריך להבהיר, זה כמו הליך בגץ, שם לא שומעים עדויות. כן? זה הליך שמסתמך רק על מסמכים שמדינות מציגות, או סרטונים מהסוג שהציגו של החיילים. אני רוצה אבל כן לומר משהו לגבי לאן זה הולך, אוקיי? צריך להבין, יש פה שני הליכים. הליך ראשון הוא האם מדינת ישראל ביצעה רצח עם, שזה דרך אגב סוג של שיח חדש, שאנחנו בכלל משתמשים בטרמינולוגיה הזאת לגבי הגנה עצמית של מדינה שבעצמה עברה רצח עם, שהמנה נכתבה על רקע השואה, ועברנו רצח עם בשבעה באוקטובר, שזה פשוט לא יאומן מה שקורה עם המושגים האלה. נקודה שנייה קשורה לפוליטיזציה של בתי המשפט. צריך להבין שבהחלטה אחרת, חוות דעת שנתן בית הדין בהג בעניין הגדר בשנות ה-2000, בית המשפט קבע ברוב 14 מול 1, כאשר האחד היחידי שהתנגד היה השופט האמריקאי. אתם רואים עוד פעם שהאמריקאים הם איתנו, וזה הכל הולך פוליטי לפי מדינות. ולכן יהיה מאוד מאוד קשה. לא, שלא יצא צו ביניים, כי הסטנדרט להוצאת צו ביניים הוא יחסית נמוך. צריך לשאול בעצם על פי הכללים המשפטיים, צריך לשאול מה הנזק שיגרם, אוקיי, לאזרחים, אם לא יינתן הצו, ומאוד קל לבוא ולומר, כן, יגרם נזק, אזרחים ימותו, ולכן יש הצדקה להוציא את הצו הזה. דרך אגב, יצא גם צו ביניים בעניין אוקראינה, אבל צריך לשים לב שלרוסיה יש וטו אוטומטי, ולכן לא ניתן היה לאכוף את פסק הדין הזה. במובן הזה, ישראל נמצאת בעמדת נחיתות, אנחנו תלויים באמריקאים, ולכן אנחנו רוצים להימנע ככל האפשר מלהגיע למצב הזה של וטו, כי אנחנו נשלם על הווטו. כי אנחנו יודעים שיש לנו לחצים אמריקאים בעניין לבנון, שיש לחצים אמריקאים בעניין מדינה או רשות פלסטינאית, וארצות הברית תבוא ותאמר, כן, אנחנו נטיל וטו, אבל תשלמו לנו במונחים אחרים. לכן, ברמה הטקטית של ניהול המשבר, צריך לעשות זה בצורה מאוד מאוד זהירה, נבונה. אם יצא צו ביניים שאומר, ישראל צריכה לפעול על פי הדין הבינלאומי, ישראל צריכה לספק ציוד הומניטרי, עם זה אפשר לתמרן. אנחנו בסך הכל נלחמים פה על זמן, ואני חייב לומר במילה רבה של הפתעה, שאני הופתעתי שזה הגיע רק עכשיו. כלומר, יש לנו פה סיטואציה שבה אנחנו מנהלים מלחמה לא פשוטה, יותר מ-100 ימים, והאורגנים הבינלאומיים רק עכשיו מתעוררים, בעוד חודש, אולי שבוע, תינתן החלטה בצו הביניים, והחלטה בעניין רצח העם, התיק העיקרי, תינתן אולי בעוד 4-5 שנים, אוקיי?
כך שזה... בוסניה זה היה אגב 15 שנה, כך שאין לדעת, ואני אגב, אני מסכים איתך גם בעניין הזה, שבסוף, גם אם תהיה החלטה נגדנו, השאלה, איך תוצג עמדתה של ישראל, ומי המדינות שיתמכו בצד שלנו. כי בסוף האמריקאים כשהם יבואו להטיל וטו, אז אם הבריטים והצרפתים, השופטים האלה יהיו איתנו, יהיה להם יותר קל לעשות את זה, ויש גם השלכות, לפי מה שאני שומע, כשמדברים עם לשכת ראש הממשלה, מדוע בכל זאת החלטת מלכת על זה, אומרים, יש השלכות גם כשאתה למשל רוכש נשק ממדינות מערביות. אם יש החלטה שאתה יש החלטה, או אפילו צו ביניים, שמונע ממך להמשיך את הלוחמה, קשה לך לרכוש נשק ממדינות מערביות, לכן יש כאן משמעות רבה לייצוג העמדה הישראלית, וגם לשאלה מי הם השופטים המערביים שיתמכו בעמדה הישראלית חוץ מהשופטת האמריקאית.
כן, דרך אגב זאת נקודה מאוד נכונה, כי לפעמים מיעוט איכותי שמזוהה עם המערב, יש לו משקל לא מבוטל, ויכול להיות שאולי יוביל לעוד וטואים של מדינות אחרות, ואני מציין, אנחנו נלחמים את המלחמה של המערב.
כן.
אם יטילו עלינו מגבלה, הרי פעם הבאה שארצות הברית ירצה לתקוף באפגניסטן ועיראק, את אותו כלל לכאורה אמורים יהיה להכיל עליהם, ואף מדינה מערבית לא רוצה שיכבלו את הידיים שלנו, ולכן זה גם ישרת את המערב, בואו נראה לאן זה יוביל מחר.
הפרופסור משה כהן אליה ועורך הדין אבי בלום, תודה רבה לשניכם, ערב טוב. להתראות. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
הרב רפי מנת, שלום וערב טוב. הרב רפאל מנת איתנו, ננסה
ערב
ככה
טוב,
ערב טוב וחודש טוב, טוב. כן. תקופה לא פשוטה. אמן 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 אמן. מה נשמע, מה שלומך הרב מנת?
חסדי השם,
צפי לישוח. כן. שאנחנו נמצאים בתקופה הזו ומדברים הרבה הרבה על התעוררות, על תפילות, על כל מה שצריך ועוד אפשר וצריך לעשות ולפעול בימים בתקופה הזו. אנחנו יודעים שאתה הרב מנת מסתובב לא תמיד בתוך ציבור עולם התורה, רק גם כרבה של אוסם וגם רב קהילה ועוד הרבה מאוד פעילויות אחרות, פוגש גם אנשים שממגזרים שונים וממקומות שונים. יש תחושה שם של אחדות, שיש השתתפות, שכולם ביחד?
אז נגעת בנקודה נורא רגישה ומרגשת. אתמול היה התכנסות עצומה של עם ישראל בכותל המערבי לתפילה בזכר החטופים. מתקשרת אליי אחת העובדות הבחירות באוסם. איזה התרגשות, איזה אחדות, איזה מסר. היא ישבה וצפתה ברשתות ובתפילה שהייתה שם, היא התפללה, היא אומרת, אני מתפללת דרך המסך. היא התחברה לתפילה, והלוואי והתקבלו התפילות. אין ספק שיש התעוררות גדולה מאוד בציבור, ואין ספק שאתה רואה, ומי שלא צפה אתמול, כדאי לו לצפות במעמד המרגש והקורא הלב של המפגש של הגברת בקיבוץ עם שר הביטחון. איך שהיא בוכה על הטלפון שלא הגיע לפני המלחמה. ומה היא אומרת? היא מתחננת. למה לא נתנו לנו טלפון? טלפון שנוכל לדעת ללכת לפני הזמן. היא באה בתואנה, ידעתם? למה לא פיניתם אותנו לפני? ראית את זה, רב אמרום?
כן, 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 זה נוגע ללב.
איך היא סיימה? אז איך היא סיימה? מה היה המילים האחרונות שהיא אמרה?
לא זוכר.
בעזרת השם, היא אומרת, בעזרת השם נבוא בחשבון עם כולם, אבל בעזרת השם. זאת אומרת, גם, הם כבר שגור בלשונם, גם בחורים, בחבר'ה, בקיבוצים, שהכל צריך להיות בעזרת השם. אני חושב שיש פה מסר של אחדות, יש פה מסר של חיבור, יש פה מסר מאוד מעניין. הדבר שמאוד מאוד מחזק אותי זה לראות את האנרגיות ואת הכוחות של ההורים השקולים, של המשפחות השקולות, שאתה אומר מילה אחד, מילה שתיים, אתה רואה עוד משפחה ועוד משפחה. את העוצמה הזאת של הציבור הגדול, שהורים שקוברים את ילדיהם וממשיכים ואומרים, אנחנו לא ניכנע ולא ניפול, זו הארץ שלנו, זו איך נקרא לזה, זה העוצמה של עם ישראל, וזה מחזק אותנו. זה מלמד אותנו כמה העם הזה חזק וכמה אנחנו צריכים להתעודד ולהתאושש. ולהמשיך הלאה, אין לנו שום ברירה אחרת.
כן, זה בדיוק ההגדרה, לעשות ולהמשיך הלאה. בכל מחיר, בכל הכוח, ובכל דרך. איך מחזקים את הציבור הזה אגב? אתה מדבר באמת שכבר בעזרת השם שגור בפה של כולם, אנחנו רואים בכלל התעוררות, הרואה חיילים, בכל מקום התעוררות, אנשים מחפשים רוחניות, תפילין בתל אביב, מחפשים איך להתעורר. מה אתה אומר לאנשים
כאלה? אני לא חושב שהיה פעם דבר כזה. קודם כל קשה להגיד לאנשים, קשה מאוד לדבר עם משפחות כאלה הילדים בצבא והאימהות יושבות בבית ומחכות, קשה מאוד לדבר. אבל אתה רואה לבד, אני לא יודע אם היה אי פעם בעולם, מה שנקרא ב-70-80 שנה האחרונות, שעם ישראל יש לו צבא של מדינת ישראל, שהצבא כל כך הרבה היה באופן מה שנקרא שגרתי בתפילות. בתוך הצבא אתה רואה סרטונים של החיילים עם שיר המעלות ועם מזמור לתודה ועם שירה, שירת רגש של שירי תפילה ותהילים. אתה רואה שהציבור בסוף, הנשמה היהודית בסוף קיימת ופועמת אצל כמעט, כמעט כולנו. ולצערנו הרב, המיעוט הקיצוני שמחפש את הפרד ומשול,
את המפריד,
לא לומד, לא לומד, לא לומד, לא לומד.
הרב רפי מנת, שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה. אנחנו כאן מסיימים את המהדורה המרכזית לערב ולהשבוע. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, ולכל עם ישראל ששבת זו, שבת קודש, תבוא ובשורות טובות בכנפיה, עם הגאולה השלמה והאמיתית בקרוב, אמן. להתראות.